טוב, שלום לכולם. אנחנו עצרנו באמצע המלחמה. והיום ננסה קצת להבין מה קרה. אנחנו מבינים שבסוף, בסוף התהליך היה נס גדול, אבל אנחנו צריכים לנסות לסדר את ההתרחשויות. כי כשאנחנו קוראים את פרק ד', אנחנו מבינים שהייתה פה איזו מהומה גדולה מאוד. ברק נמצא על הר תבור למעלה. סיסרא והצבא שלו נמצאים בעמק למטה, כי יש להם מרכבות, הם לא יכולים לעלות להר למעלה, ובאיזשהו, במפגש ביניהם, ברק מכה את מחנה מדיין, לפי חרב, חרבות לא יכולים להקות מרכבות. אז מה בדיוק התרחש? מה זה המהומה הזאת שקורית שם? מה זה הנס הגדול שקורה, שכל מה מזכיר לנו את קריאת ים סוף? איך זה בדיוק התרחש? אז כמו שאנחנו רואים בפרק ד', אין לנו הרבה פרטים. ותאמר דבורה אל ברק, בוא נקרא את זה ביחד, פרק ד', פסוק י' ד', או אולי פסוק י' ג' נתחיל, כן? ויזעק סיסרא את רכבות 900 רכב ברזל וכל העם אשר איתו מחרושת הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. מה המשמעות שזה? הלא. שוב היא אומרת לו, הלא. מה, אתה לא רואה? הלא השם יצא לפניך. מה הוא צריך לראות? למה היא צריכה להגיד לו דבר שהוא לא רואה? איך נוצר פער כזה ביניהם? שהוא לא רואה והיא כן רואה. וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים איש אחריו, ויהום אדוני את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. גם זה מוזר, למה סיסרא בורח ברגליו? למה הוא לא לוקח את המרכבה? מרכבה, עד כמה שזכור לנו, היא יותר מהירה מריצת רגליים של אדם. סוסים יש להם בכל זאת ארבע רגליים וקצת אנרגיה. אז זה מה שאני שואל, למה יהיה לו יותר קל, מה עושה שיש לו יותר קל לו לברוח ברגליים מאשר מהר עם מרכבה? בוא נשאיר את זה כשאלה, בוא לא נסה עוד לענות, רק תשים לב לשאלה הזאת. מה זה ויהום? כן, מה זה ויהום? אגב, באיזה מהומה? מה עושה מהומה? מה יצר את המהומה? מה יכולה ליצור את המהומה הזאת? ובאיזה שלב סיסרא בורח? על פניו זה נראה כבר ברגע הראשון, רק ברק הופיע והוא פה ברח. כי רק אחרי זה מסופר שברק מכה את כל המחנה, וברק רדף אחרי הרכב, זאת אומרת שהם כן מסוגלים לברוח עם המרכבות קצת, אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. ואז ברק פונה לחפש את סיסרא, ובוודאי לוקח כמה ימים, בינתיים מספרים לנו שסיסרא בורח, מגיע לאוהל יעל, ויעל עושה לו מה שעושה לו. פירוד ארוך מאוד, אגב, זה מדהים, אם כבר דיברנו על לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך, כי ביד אישה עם קור השם את סיסרא, אז תראו כמה המקרא מספר על מה שעושה יעל, בפרטי פרטים, מה היא נתנה לו לשתות, וחיסתה אותו בשמיכה, והוא אומר לה תעמדי, והיא באה והיא לוקחת ודופקת לו בראש, ופרטי פרטים, כאשר מה השם עשה, לא מספרים, מה ברק עשה, לא מספרים. אין כמעט סיפור. תשבו בכמה מילים זה מתואר הקרב הגדול, ובכמה מילים מתואר הקרב הקטן, חיסולו של סיסרא. אז כבר רואים את הכבוד הגדול שנותנים ליעל, ואחר כך גם בשירה, אותו דבר. כמה פסוקים מוקדשים ליעל, וכמה פסוקים מוקדשים למלחמה. אז כדי להבין מה קרה, אנחנו קצת סידרנו פה על המפה, ואני מקווה שאתם יכולים לראות גם בבית, אז טיפה, אתם רואים, טיפה להזיז את המחיצה. הר תבור נמצא פה, נעשה אותו כחול, זה הר תבור. תענך על מי מגידו, שכבר דיברנו בשיעור הקודם, שלשם נאסף, הנה נחל קישון, זורם פה בחלק המערבי של עמק ישראל. חרושת הגויים נמצאת פה, באזור הזה, אולי פה, באזור של ואדי ערה, כאן, וגם כאן יש רכס אבים. והוא יורד לצומת בגידו, מחרושת הגויים, ועושה מחנה כזה, מתענך על מי מגידו. כל האזור הזה, המחנה שלו, כן? תבור 20 קילומטר, זה המעבר. עכשיו, כדי להבין איך התרחשה ההתנגשות, בואו נקרא את השירה במהירות, ונתמקד, אתן לכם אולי אפילו לקרוא כמה דקות בשקט, כי זה מהר, תשלפו משם כל פרט שיכול לשפוך אור על הקרב. משהו שמתייחס אל הקרב. לא מעניין אותנו כרגע הרקע, מה קרה לפני, מה היה אחרי, זה פחות מעניין אותנו, מעניין אותנו הקרב עצמו. שירה זה פרק ה' כמובן. כן, מישהו כבר מצא משהו? יפה. אתה אומר, זה פסוק שמתאר משהו במלחמה שאני לא בדיוק מבין מה. יפה מאוד. יפה שגילית את זה. פרק ת"ו, פרק ה' פסוק ת"ו, וישכר, ושרי וישכר עם דבורה, וישכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. לאן, איפה, שבט ישכר כידוע, לא היה בהר תבור, לא גויס להר תבור. אז מה הוא בדיוק עושה? מעניין מאוד. ברכו השם. אז תבין, אחרי שהיא באה לגייס אותם, הם עדיין נקראים מתנדבים. מרוב הפחד... כן. אתה לא בא, אז סוגרים לך את הברז. ואם אתה בא, מפטרים אותך מהעבודה. אז בעיה. כוכבים נלחמים ממסילותם. מה בדיוק, איך כוכבים נלחמים? לא מכירים. חבת הכוכבים לא המציאו במאה ה-20. מה? לא, אבל זה לא תיאור של המלחמה. נחל קישון גרפם. זה תיאור של אירוע שקורה, איזה אסון טבע, נכון? נחל קישון זה משהו טבעי, חוץ מהזיהום שבו. אם היה נופלים היום בקישון, היו מתים מסרטן. יפה מאוד. מה אתה מבין מזה? שבאיזשהו שלב, שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי, רעידת אדמה, אני לא בטוח, לא בטוח גם ברעידת אדמה, אבל מה שכן בטוח, ארץ רעשה, אתה אומר, אולי ארץ רעשה, ארץ רועשת גם בנסיבות נוספות, תכף נראה את זה, גשם יורד, ואנחנו יודעים שזה לא סתם גשם, אלא גשם שוטף. איך אני יודע שזה גשם שוטף? כי הוא הרי נזלו מפני השם. אני זוכר שפעם בעברי, מן השמיים נלחמו, מה זה להילחם מן השמיים? זאת אומרת, זה טיפות גדולות של גשם. בהמשך נפרט את זה קצת יותר, רק אני אומר, הרים נזלו, אני חושב שכשלימדתי באלי, בעברי לימדתי באלי, היינו נוסעים דרך הכפרים שם, היום כבר זה הכל עוקפים, ואני זוכר שיום אחד ירד גשם שוטף, ויש שם איזה הר בדרך, שכנראה שזה תופעת טבע, שיורד יותר מדי גשם, אז הוא כנראה מתמלא, המעיינות שלו מתמלאים, בורות, מעיינות, לא יודע מה יש בו, וכולו פשוט נוזל, פשוט כל הער, ממש מפלים, 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 מערים, האוטובוס עצר, אנשים ירדו לצלם, הערבים מסביב, כולם באים, עומדים, מצלמים, אין מלחמה, אין אינתיפאדה, אין שום דבר, כולם מסתכלים ככה, אללהו אכבר, נפלאו ונפלאות דברי השם. הר נוזל, רואים פשוט הר נשפך. אז אני אומר, הם הרגישו את אותה החוויה, הרים נוזלים. זה דימוי. קורה פה משהו, אירוע בסדר גודל של מעמד הר סיני. כמו שיגידו, הקמת מדינת ישראל מזכירה לנו את כיבוש ירושלים על ידי דוד מלכנו. זה דימוי. שהוא כנראה גם עשה איזשהו משהו גם לעם ישראל. זאת אומרת, הנס הגדול הזה עשה פה משהו. אז יפה, אז מצאנו איזה ארבע פסוקים שקשורים למלחמה. עלמו יגבי סוס, מתי, באיזה שלב, יפה מאוד. תכף ננסה לסדר את זה. דערות דערות אביריו, נכון? אז עלמו יקבי סוס, מדערות דערות אביריו, באיזה שלב, מתי? אז נלחמו מלכי כנען, הזכרנו את זה בשיעור הקודם, בתענך על מי מגידו, בצע כסף לא לקחו. מן שמיים נלחמו, כוכבים סילותם. אז בואו ננסה לסדר על גרף הזמן ובתיאור המקומות על המפה, את סדר האירועים של המלחמה. מה קרה? בואו נשאל את עצמנו מה קרה. עכשיו, כמובן, נצטרך נעזור קצת בהיגיון צבאי, מה שלצערנו או לשמחתנו, אז אני לא יודע איך לקרוא לזה, לפרשנים לרובם לא היה את הכלי הזה, כי הם לא היו מגויסים לשום צבא, למזלם, לא למדו טקטיקות מלחמה. בימינו יותר קל לנתח את זה, כי רובנו כחולנו, ודאי קצינים שביניכם יודעים לכתוב פקודה, מבינים סדר פעולות, הזזת כוחות, זה דברים הגיוניים. יש למלחמה היגיון, ולא משהו שקורה, גם נס יש לו איזה מסגרות שהוא נכנס בתוכם. צריכים לחשוב איפה הוא נמצא. נכון? כי אם אנחנו מבינים שהמרכבות של סיסרא נשטפו בנחל קישון, צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, איך הכישרון הצליח להכניס שלוש דיוויזיות טנקים לתוך הנחל. איך? זה לא יומן. הרי אתם יודעים מה זה 900 מרכבות? עשו חשבון מהיר, לא יודע אם זה סוד צבאי, זה כנראה לא סוד צבאי. זה סדר גודל, 900 מרכבות, שהוא מרכז את כולם ביחד, מחנה ענק, אתם רואים איתה הנחל ממגידו. זה סדר גודל שלו, בכל פלוגה יש 11 טנקים, תכפילו ב-3 פלוס 2, וה-35 גדוד. כפול 3, חטיבה. תוסיפו עוד 3 טנקים בשביל המחת, סמחת וקשלח. יש לנו שוב איזה כבר 100 ומשהו, 105, 110. תכפילו עוד פעם ב-3, יש לנו אוגדת שריון, 300 ומשהו. תכפילו עוד פעם ב-3, 3 אוגדות שריון, 900 מרכבות, 900 טנקים. זה סדק אדיר, אדיר, זה צבא אימתני. איך הוא הצליח להכניס את כל הטנקים האלה לנחל קישון? מה, הוא משוגע? לא, את לא קוראת את זה לפי הטעמים. אבל את משמת את תשומת ליבנו, זה לא בשירה. את עכשיו... כן, בשירה. כן, פסוק י"ח. זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי. פסיק. על מרומי שדה. זאת אומרת, מי חרף את נפשו למות? גם זבולון וגם נפתלי. איפה? על מרומי שדה. זה גם מעניין. זאת אומרת, יששכר בעמק שולח ברגליו, פסוק מוזר שאנחנו לא מבינים אותו, ונפתלי, הם מחרפים את נפשם למות.
אבל זה כן מוזר.
נפתלי וזבולון.
זה כן,
זה כן לא, זה בגלל... לא, אז אני אומר עוד פעם, את לא קראת לפי הטעמים. מסתכלת לפי המבנה של הכתיבה היפה הזאת, כמו של שירת הים. הריח על גבי לבנה. אבל מבחינת הטעמים, צריך לקרוא את זה, זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי. אולי זבולון הוא יותר אקטיבי, יותר מחרף. אני אגיד לך, אולי זה ככה, כי נפתלי הוא זה השבט של ברק. אז זה גיוני שהוא יצא בעקבות המנהיג שלו. אבל זה שזבולון מוכן לצאת אחריו, למרות שהוא לא מהשבט שלו, ואת רואה שהבעיה של עם ישראל זה אחדות. אין אחדות ביניהם. אם הוא שבט נפתלי, שיסתדר לבד. שהנפתליים ירדפו. מה אנחנו צריכים לעזור להם? מה העסק שלנו? נכון? אז הנה פה מתגלה אחדות, הרי דבורה הרי יוצאת חזק נגד זה שאין אחדות בעם ישראל, שבטים לא אכפת להם אחד מהשני. למה ישבת ולמה לא באת ולמה ככה? אז מפארים את זבולון, שהוא למרות שהשבט נפתלי הוא זה שמארגן את המלחמה, זבולון הולך איתו ככה. אז שמים אותו קודם ובב החיבור לנפתלי. אז בואו נסה לעשות סדר בדברים. אז ברור לנו ששלב ראשון במלחמה זה התכנסות. שטח הכינוס של ברק, הר תבור למעלה, הגיוני ביותר. אזור גבוה, צופה על העמק, הוא לא יפתיע אותו, מקום הכי הגיוני להאסף בו. איפה נאסף סיסרא? אמרנו, בתענך על מי מגידו. למה הדגש על מי מגידו, ולמה הוא נמצא שם? כי הוא צריך מים, בכמויות אדירות. צבא כזה גדול עם סוסים, כל מרכבה כזאת היא ודאי 4 סוסים, כפול 900, כמויות אדירות של סוסים ופרשים וציוד ומלאכים שבאים ואנשים, הם חייבים להיות פרוסים בשטח גדול, והם מתכנסים, כמו שאמרנו, שלב ראשון, התכנסות. בסדר? שטחי כינוס תבור וסיסרא תענך מי מגידו. זה השטחי כינוס. שלב ראשון. עכשיו, כדי שיקרה משהו, הרי המרחק הוא עצום, זה 20 קילומטר, הוא נמצא על ההר למעלה, הם נמצאים בעמק למטה, הם לא נפגשים. איך ייווצר הקונטקט? מה צריך לעשות כדי שיתווצר מלחמה? עכשיו, כשאנחנו שמים לב למלחמה, אנחנו שמים לב שלפי הפסוקים של פרק ד', המלחמה מתרחשת למרגלות התבור. ברור לנו מהנוסח של מה שאומרת לו דבורה, היא אומרת לו, אתה לא רואה שהשם יצא לפניך? הוא עושה לו ככה עם היד. אבל לא, השם יצא לפניך. והוא יורד מהר תבור, וישר תוקף. זאת אומרת שכל המחנה האדיר הזה נמצא כאן. במרגלות התבור. זאת אומרת שבאיזשהו שלב בקרב, נעשתה מעבר, עבר כל המחנה הגדול הזה, עבר לכאן. איך? מתי? באיזה צורה? מה גרם לזה? מה הייתה יריית הפתיחה? מי ירה ראשון? תשובה? כתובה בשירה. לא. משכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא. ואחרי שמושכים את סיסרא לנחל קישון, הנה הוא שם, נכון? אי אפשר להילחם נגדו עדיין, כי זה רחוק. אז צריך להביא אותו עוד יותר קרוב להר תבור, למרגלות התבור. דהרות, דהרות אביריו. הוא דוהר. מתי הוא דוהר? תדעו לכם, כלל גדול בלחימה עם סוסים, בפרשים כאלה ובכמויות כאלה של סוסים, לא יזוזו משטחי כינוס, צבא כזה גדול עם סוסים, לפני שהמלחמה תתחיל. אם המלחמה לא מתחילה, אין טעם לזוז משם. כי איפה הם ישקו את הסוסים? מחר בבוקר. מי שעשה את הטעות הזאת, החד פעמית והאחרונה, כי במלחמה אין מקום לשגיאות, היה אחד ממלכי הצלבנים, לא זוכר אם זה ריצ'ר לברי, או פרנסואה דה מיטרני, לא זוכר, אחד מהם, שנהרג בקרב קרני חיטים. הוא היה עם כל הצבא, הסוסים העבירים שלו, במעיינות ציפורי. מי שמתאר את זה מאוד מרגש ויפה, זה הנזיר שטייל פה בארץ, בשם גרן. יש לו ספר מאוד, ספרים מאוד חשובים על הארץ, רואים שכמה שהארץ הייתה שוממה, הסיורים שהוא עשה, במאה, שלה המאה ה-19. והוא מתאר ממש בהמון רגע, הוא היה נוצרי עדוק, אז הוא מתאר מאוד ברגש איך הצלבנים הפסידו בקרב על קרני חיטים. הצלח הדין עולה מטבריה, ובעצם מה שהוא צריך לעשות זה רק להמית אותם במתת חסד, כי הם פשוט מתו מחום. הם היו תשושים לגמרי, הם נטשו רצו להפתיע את צלח הדין באמצע אוגוסט, לרדת לטבריה, אתה יודע, זה טבריה באוגוסט, זה לא צפת, זה בטוח. והם עזבו את ציפורי, שזה מעיין נפלא עד היום, ככה מים מבעבעים ככה מבטן האדמה, והם ירדו למטה ופשוט מתו מחום. אז צלח הדין בסוף גם שרף להם את השדות מסביב, וגם זרק אותם מקרני חיטים למטה, עשה להם גם התעללות, קצת התעלל בהם, גם נתן להם כבוד אחרון, מה שאומרים, ושחרר את הארץ מהצלבנים. בכל אופן, סיסרא לא יעשה את הטעות האיומה והנוראה הזאת שעשה המלך הנוצרי. למרות שהוא היה אחריו. הוא לא למד מסיסרא. לא עושים את הטעות הזאת. זאת אומרת, אם הוא מנתק את עצמו ממקורות המים, ואיך אני יודע שהוא ניתק את עצמו ממקורות המים? דהרות, דהרות אביריו. זאת אומרת, הוא דוהר. ואיפה יכולים מרכבות לדהור? רק בעמק. ובתנאי נוסף, שאין בוץ. זאת אומרת, באיזה תקופה המלחמה יכולה להתרחש? רק בשלהי האביב, כמו עכשיו, נכון? היום דווקא ירד קצת גשם, אז הנה זה דוגמה, תכף נראה. או בקיץ ממש, ממש בקיץ. יותר מסתבר שזה תחילת האביב, בתקופה הזאת, והוא דוהר, הוא יכול לדהור בעמק יזרעאל. אני בילדותי, יש לי דודים ביוקנעם, הייתי מבקר אצלם הרבה, אני זוכר שפעם אחת באתי עם האוטובוס, קו 187 מחיפה, ואני מסתכל בחלון של האוטובוס, אני רואה טרקטור נוטע על הצד בתוך העמק, שוכב כזה על הצד. מגיע הביתה לדוד שלי, אני אומר לו, מה זה הטרקטור הזה שזה כל? אז הוא כל מיני ידע לספר לי, מה זה הטרקטור של השכנים שלו. אז אמרתי, למה לא שולחים טרקטור לחלץ אותו, להוציא אותו? אז הוא אומר לי, כל טרקטור שנשלח לחלץ, ישקע גם הוא בבוץ. אז חכים לאביב. זה היה בסביבות חנוכה. הטרקטור יישאר שם מחנוכה עד פסח. אחרי פסח יבואו, יוציאו את הטרקטור. אין, עמק ישראל, אדמה מאוד מאוד כבדה. יורד גשם, אי אפשר לדהור. אז זאת אומרת שהשלב הזה של הקרב, המעבר מטענח על מי מגידו למרגלות הר תבור, נעשה כששטח יבש. והם דוהרים ודוהרים ודוהרים, זאת אומרת, הם הגיעו למסקנה שהקרב התחיל. מה נתן להם את התחושה הזאת? בעמק שולח ברגליו. יששכר, כן ברק, בעמק שולח ברגליו, שולח. משימת חייו האחרונה. כן? צריך לעשות פעולה שתדגדג את הדוב ותעצבן אותו, ואז הדוב יקום ויתחיל לרדוף. והדוב שהוא, יש כזה משחק, נכון? מי מפחד מה... הנמר קוראים לזה? הדוב הגדול, כן. שחקנו שהיינו ילדים. אם יבוא, שיבוא, נכון? הנה, אז הוא בא. אז הם מתחילים לדהור אחריהם, והם... מה עושה שבט יששכר? למה דווקא שבט יששכר נבחר למשימת ההתאבדות הזאת? זה משימת התאבדות, נכון? אם קצין ישאל, מי מתנדב? אנחנו צריכים להתנדב יחידה קטנה שתגרה איזשהו כוח לעבור דרך איזה גשר, ואז אנחנו נפוצץ את הגשר. מה שנקרא מערב קלאסי. כוח מושך. מי ימשוך את סיסרא למרגלות התבור? מי מתנדב? אז כמובן, ברק. מתנדב. אין שאלה. תכף נראה שזה משהו מאוד לא הגיוני, ההתנדבות הזאת של ברק. אבל הוא הפקד. יששכר מתנדב. למה יששכר מתנדב? יששכר מתנדב כי הוא קודם כל נאמן לדבורה, שרי ביששכר עם דבורה. כבר מאז ומעולם הם איתה ביחד, היא מלמדת תורה, אז הם באים ללמוד תורה. והם עושים את מה שהיא אומרת, הם היו הסדרניקים כאלה. ובית, אגב, אתם רוצים לראות שהיו הסדרניקים? אתם לא מאמינים לי. בימי דוד, בימי דוד, היה מפקד מכל אלה שבאו להמליך אותו, בדברי הימים א' פרק י' ב', אתם יודעים מה, אני אפילו לא אגיד, הם לא הסדרניקים, הם היו נחל חרדי, בסדר? הם היו הנחל החרדי. כן, כן. בדברי הימים ב' פרק י' ב', נציץ שם הרגע, זה יהיה משעשע בשביל... דברי ימים א', סליחה, אמרתי דברי ימים ב', סליחה, דברי ימים א', פרק י' ב'. פסוק, בוא נקרא פסוק אחד קודם גם. דברי ימים י' ב', א' י' ב', כן, אז מי מגיע? מגיעים להמליך את דוד בחברון, מבני אפרים, מחצי מטה מנשה, נכון? אז תסתכלו קודם פסוק למדלת, וכתוב גם מזבולון, עם חרף נפשו למות, נכון? ככה דבורה קוראת להם. זבולון עם חרף נפשו למות, יוצאי צבא, אורחי מלחמה, בכל כלי מלחמה 50 אלף, ולעדור בלא לב ולב. אין אצלם אחד בפה, אחד בלב. הם לוחמים בלב ובנפש. ואורחי מלחמה בכל כלי צבא מלחמה. יש רק יחידה אחת היום בצבא שעושה את זה, סיירת מטכ"ל. יש לנו פה 50 אלף. יוצאי סיירת מטכ"ל, שבט זבולון. לעומת זאת שבט יששכר, כולם שולחים אנשי צבא. מה שולחים אנשי יששכר? ומי בני יששכר, יודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, ראשיהם 200 וכל אחריהם על פיהם. שולחים 200 ראשי שיבס, מה שהראש השיבה יגיד זה מה שיעשו. אתם רואים? נחל חרדי. מה? אין יוצאי צבא, אבל אם הראש השיבה יגיד להתגייס, יתגייסו. דבורה אמרה ללכת בעמק, הם הולכים בעמק. והם עושים דבר מסוכן ביותר. הם מתחילים לזרוק עליהם אבנים, הם עושים איזו התלחמות, כאילו מה יש להם? אין להם הרבה כלי נשק. אם יראה מגן ורומח ב-40 אלף ישראל, אין להם נשק. אבל הם מתחילים לעורר מלחמה. סיסרא בשיפוט, הם צריכים כנראה ליצור באמת איזה רושם, כנראה, או הם עושים את זה כזה כל פעם לפנות בוקר, שיש להם הזדמנות לברוח, בזמן שעוד לא רואים אותם, כן רואים אותם. תוקפים, הורגים ורצים ובורחים. הם חייבים לנוס, אבל הם נותנים את התחושה שהמלחמה מתחילה, מטרידים את המחנה, עד שכל המחנה הזה קם ומתחיל לדהור אחריהם, דהרות, דהרות אבירה, ואני מניח שאי אלו נהרגו, למרות שהשירה לא מתארת, אבל שבט יששכר לא עולה למעלה להר תבור יותר. אז או שמתפזר אחר כך לכל עבר, וזו השיטה להינצל, להתפזר, פשוט לא להיות מרוכזים, כי מורות מרוכזים מול מרכבות זה סוף הדרך. והם מצליחים, אחר כמה ימים כאלה של משיכה, להביא אותם למרגלות התבור. אני מסכים איתך, זו שאלה יפה מאוד. למה מציינים את יששכר וזבולון, שהם העם שחרף נפשו למות? אז זה נכון שכל מי שמבין בעיני צבא, יודע שיששכר חרף את נפשו למות, אולי אפילו יותר. אבל אם אומרים, בעמק שולח ברגליו, אז סומכים על הדמיון שלך שיעשה את החיבור. אז למה בכל זאת נותנים צלש ליששכר וזבולון? לזבולון ונפתלי. בסדר? שהם על ההר למעלה. אז זה עוד נראה בהמשך. את השאלה הזאת שאל אותי, על הר תבור, ילד בכיתה ז'. זה היה מדהים. ועוד אפילו אמר לי, הרב, יש לי תשובה. זה אני עוד מה לספר. כן. אז בואו, אז הבנו שלב הבא, שלב ב' מתחיל, שלב הבא מתחיל על ידי יששכר. יששכר וברק מושכים בעמק. זה השלב הבא. כן? הם מושכים את סיסרא ומביאים אותו למרגלות התבור. נעשה את הציון של מה עושה סיסרא. השלב הבא, סיסרא דוהר, הוא מגיע למרגלות התבור. מחנה הענק של 15 קילומטר נכנס לתא צר, שטח צר, בין גבעת המורה, מדרום ומזרח, זה חצי דרום מזרח, לנוצויה פה, לגבעת המורה, למרגלות התבור, בין מה שנקרא כפר מנדה לתמרה, שני כפרים שנמצאים שם משני צדים, מהגבעת המורה והר תבור. העמק שם מצטמצם, והם מתרכזים שם. מה יהיה השלב הבא? מהו השלב הבא? אז כאן אני אספר לכם סיפור. סיפור מדהים. כי הימים האלה ממש, אם אני זוכר נכון, זה ממש היה ראש חודש אייר. חזרנו לבית ספר, אני הייתי מורה בכיתה ז' בנווה עציון בנים. וליוויתי טיול שנתי. ביקשו ממני ומהחברותה שלי, שגם הוא היה לא מחנך, לא היינו מחנכים, אבל היינו מורים למשנה, לתנ"ך, קצת לימדנו, וליווינו את הכיתה הזאת. עשינו להם יום אחד עמקים, יום אחד הרים, תצפיות. וישנו באיזה מקום קרוב, והחלטנו למחרת לעלות להר תבור מוקדם בבוקר. זאת אומרת, ממש ב-5 בבוקר לקום, לעלות להתפלל על הר תבור, ואני אתן להם שיעור על גדעון בצד המזרחי, ותכננו לעשות סיבור, עד עוד הרשו לאוטובוסים לעלות, עלינו עם האוטובוס, ולעשות אחרי ארוחת בוקר, ב-8:30 בבוקר, לעבור לצד השני, ואז אני אתן להם שיעור על ברק וסיסרא. בסדר? עוזרים למרכז. ישר כוח. וכפי התוכנית, זה מה שעשינו. חודש אייר, כמו שאמרתי לכם, ראש חודש אייר. עמק ישראל יבש. כשאנחנו מתחילים לעלות, עליו תבור ב-5 בבוקר, מתחילים להרגיש רוח ים חזקה מאוד. עכשיו, אתה עושה, כשאתה עולה לעליו תבור, גם כשאתה רוצה להגיע לצד המזרחי ולהסתכל כאילו לכיוון מזרח, אתה עולה כמה מדרגות. וזה יפה, זה כמו לטוס במטוס, אתה פתאום רואה את העמק עם השטיחים האלה של ה... זה יפה יפה. ושמנו לב שיש רוח מאוד חזקה בעמק ישראל. איך אתה שם לב? אתה יושב באוטו עם חלונות סגורים, אבל אתה שם לב שזה חקלאי הדליק שם גזם, ואז אתה רואה את האשן שוכב. זאת אומרת שיש רוח מאוד מאוד חזקה. פשוט האשן שוכב, אתה רואה האשן, ככה, במקום לעלות למעלה, הוא פשוט שוכב. רואים, כן, זה קצת קשה לראות את התבואה מהגובה הזה, אבל רואים רוח, רואים, מרגישים את האשן ממש מראה את זה. טוב, יש רוח, מה לעשות? חודש אייר. אנחנו עושים באמת הסיבוב, מתפללים שחרית, אני מדבר איתם על גדעון, זה לוקח עוד איזה שעה, אוכלים ארוחת בוקר, בערך בשעה 8:30, כמו שתכננו, מתחילים להסתובב לצד השני של הר תבור, וכבר הרגשנו, כבר בצד הזה, כבר הרגשנו שיש עננים, יש איזו התעננות. ותוך כדי שאנחנו עוברים לצד המערבי, אני מסתכל מהחלון של האוטובוס, שומו שמיים, עמק ישראל נעלם, לא רואים כלום. הכל מכוסה ענן. כבד ביותר. עכשיו, את רואה לפי הצבע שזה ענן כבד. עכשיו, גם עלינו, כשירדנו מהאוטובוס בפסגה של הר תבור, אז מדי פעם עובר עלינו איזה ענן, ערפל כזה, כמובן מרטיב, קצת מקרר, אבל טל, לא, לא, לא גשם. פתאום שומעים בום כזה, ורואים ענן למטה, הכל מלמטה, אנחנו מעל הענן. הענן כל כך כבד, אנחנו ממש מעל הענן. אתה רואה איזה ענן ככה מואר, כאילו, איזה הבזק אור. ואני פשוט, זה היה חוויה בלתי רגילה. אני אומר לחבר'ה, אני מושיב אותם ככה למעלה העמק, זה רגע מפחיד, היינו מתחת ליציג, אז הברק יפול פתאום, זה יקפוץ עליך פתאום איזה ברק. ואני אומר להם, תלמידים יקרים, זה בדיוק, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בדיוק את התנך. זה בדיוק מה שקרה, זה בדיוק התאריך. הם לא יכלו לצאת. עכשיו, תחשבו שגשם, זה קורה, זה קורה. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, בן 19, עבדתי בשדה, במושב שגדלתי בו, ואני נוסע עם טרקטור, צריך לנסות שם איזה להזיז כל מיני דברים עם הטרקטור, פתאום אני שומע על הגג של הטרקטור, בום, 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 מישהו דופק לי על הגג של הטרקטור, אני מרים את הראש למעלה, קצת בהלם את הדמה, ואז בזווית העין, כשאני מסתכל למעלה, אז אתה לא רואה החוצה, אתה רואה את הגג של ה... מי דופק לי על הגג, מי יושב לי שם? פתאום בזווית העין אני רואה כדורים לבנים נופלים מהשמיים. ירד ברד, כל כדור ברד היה בגודל של כדור טניס. אחר כך לקחתי כמה כאלה, ואני מסתכל, הם מורכבים פשוט מברדים קטנים. זאת אומרת, באיזשהו מקום הייתה הפשרה, ואז הם נדבקו אחד לשני, ועוד פעם קפאו. מגובה עצום. וזה היה זפתות, הדלתות של המוסך אצלנו במשק היו פתוחות, כל הפיברגלסים היו חוררים. חורים כאלה של גרוף. היה גם לא מזמן בירושלים, לפני איזה שנתיים שלוש, ששמשות נשברו, וברד כבד. ברד כבד יורד, זה בחודש יער. חודש יער, פתאום איזה שבר ענן, לפני כמה שנים גם היה בעמק בתנך, שבר ענן, תוך 10 דקות ירדו 150 מילימטר גשם. היה צריך להגיע מבית לבית עם סירות הצלה, לא יכלו להוציא אנשים, הכל הוצף בבת אחת. וקורה במעבר הזה שבין אביב לחורף לאביב, תקופת מעבר כזאת, אז פתאום מגיע איזה ענן כבד ושיטפון מהיר וקיצוני. וזה מה שקורה. הענן מכסה את העמק, אנחנו למעלה, מסתכלים למטה, ואני מתחיל להגיד לילדים, בואו נחשוב מה עכשיו קורה למחנה סיסרא. מה קורה לברק? ברק נמצא למעלה, לא רואה מה קורה למטה בעמק, כי הענן מכסה. והוא שומע רעמים וברקים. אגב, זה מסביר יפה למה דבורה אומרת לו, הלא השם יצא לפניך. למה היא צריכה להגיד לו הלא? כי הוא באמת לא רואה.
ברק היה למעלה
או למעלה? ברק היה למעלה. היא אומרת לו רד, נכון? היא אומרת לו קום, רד, כי זה היום אשר נתן.
רגע, היא לא מצביעה על הענן?
היא מצביעה על הענן. כן? הברקים, רעמים, הם רואים. אבל היא מבינה את מה שקורה שם למטה. הנה זה הרגע שהשם יוצא לפניך. הוא לא מבין את זה. למה הוא לא מבין? למה נוצר פער ביניהם? כי הוא כמוני, כמו הילדים. הוא רואה ענן, הוא לא רואה כלום. מה רואים? אתה לא רואה מה קורה למטה. זה מכוסה. עכשיו בואו ננסה להבין מה קורה. אני יכול לספר לכם שאת השיעור הזה נתתי במכון מאיר לפני הרבה שנים. היה פה ישב יהודי מאחד הקיבוצים בעמק, שם אבישי. הוא הצביע. שאלתי אותם, מה קורה לסוסים כשסופה מתקרבת? אז אמר לי, אני 35 שנה עובד עם סוסים, אני אסביר לך. אמרתי לו, בבקשה. סוסים כשמרגישים שסופה מתקרבת, מרגישים לפי הלחות, הם מרגישים שיש להם חיישנים יותר טובים שבני אדם, הם לא צריכים את החזאי שיגיד להם, התכונה הטבעית שלהם זה להתכנס. הם רוצים להתקרב אחד לשני. באופן טבעי, זה האינסטינקט החייתי שלהם, להתכנס אחד לשני. להצטופף לחבורה. ותחשבו מה קורה. בלילה, הגיע, בלפנות ערב, כן, באחרי הצהריים הגיע המחנה הגדול הזה לפה, ונערך ללינת לילה, נערך כמובן עם שמירה ומתכונן ללינת לילה. לפנות בוקר, איך בשעה 4 לפנות בוקר, הסוסים מתחילים לגלות סימני עצבנות. הם מרגישים את הלחות באוויר, סופה נכנסת. מאזור חיפה, עמק ישראל. הדבר הטבעי הראשון שהם רוצים לעשות, להתחיל להתקרב אחד לשני. המחנה לא נערך למצב כזה, הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, זה לא פריסה של 15 קילומטר, הם אחד ליד השני. מחנה ענק של 15 קילומטר יצטופף לשני קילומטר. הסוסים נמצאים ממש אחד ליד השני. ברגע שהם מתקרבים בלי שליטה אחד לשני, והם שומעים ככה נעמות כאלה, עצבנות כאלה של סוסים, הם מתקרבים, יש סכינים, הרי הם מחוברים לעגלות, הם היו מיום קרב, הם שירו אותם רתומים לשעת חירום. קופצים כל החיילים, מהירים אותם משנתם, פלוגת כוננות יוצאת ראשונה, מהירה את כולם. מה הם צריכים לעשות דבר ראשון? להרגיע את הסוסים. לקשור אותם, להרגיע אותם, כי הסכנה הכי גדולה עכשיו זה הסוסים עצמם. אם הם מתחילים להתקרב אחד לשני, הם יפצעו אחד לשני, הם... יהיה פה אובדן שליטה. אז מרגיעים את הסוסים, מלטפים אותם, קושרים אותם, שהם לא יזוזו. בסדר? זה כך זה בארבע לפנות בוקר. שעה חמש השמש מתחילה לזרוח, השחר עולה. ענן כבד מתחיל להיכנס לעמק, מתגלגל, טיפות ראשונות יורדות, ככה טיף 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 טיף, פתאום, כן, הגלות נרטבות קצת, קצת, לא בכמויות גדולות עדיין. פתאום ברק מבריק, פתאום מבריק ברק, יש כזה שיר, פתאום מבריק ברק, לאן הברק הזה ירוץ? למקום הכי מוליך חשמל שיש בסביבה. אנטנות של סלקוב לא היה, בדיוק. ברזל, מרכבות ברזל, רטובות, מוליכות גבוהה ביותר, סוסים, רטובים, הם פרסות ברזל בקרקעית שלהם, זה יותר מוליך מאדם שהולך עם סנדלי אור. הברקים פוגעים במרכבה. אתם יכולים לדמיין לעצמכם, ברק פוגע במרכבה, איזה זץ חשמלי זה עושה, איזה חום, אנשים עפים מכל הצגיבונים, הסוסים מתחשמלים, מהומה אדירה. ברק אחד, ברק שני, ברק שלישי, ברק רביעי, משהו לא יאומן, פחד אלוהים, רעמים, בום כאלה, קרובים כאלה, ממש ככה מצמררים, ומתח אדיר של אבני ברד, מן הכוכבים, ממסילותם, מן השמיים נלחמו, סוס חוטף בומבה כזאת, אבן כזאת, בראש, הוא ישר עם שתי רגליים, ככה, משתולל. אז עוד יותר צריך לקשור אותו. ואז גשם חזק יורד, ריחס להם מפה, אני זוכר את עצמי בלבנון, יושב בתוך טנק, וכבר, זה כבר אחרי היוש, הכובע, ה-VRC, המים זולגים פנימה, אני מרגיש איך הנעליים מתמלות לי במים, קר, ואני מרזיק ככה מעמד, ואני אומר לעצמי, נו, בסדר, נגיע, נפיל את המנוע של הטנק, נתייבש, נשקף שם בתוך החולם על המקלחת החמה שלא תהיה אחרי המסלול היום והנורא. הם נרטבים עד לשד עצמותיהם. הם יורדים מהמרכבות, כמובן, תנו הרגילו בשריון, אתה קופץ מהטנק, אם אתה בלי הנשק עליך בעצלב, עליך שבת. אז אין מצב שאתה קופץ לי, עד כדי כך שהחליטו לתת לטנקיסטים אקדחים, במקום נשק ארוך, שיהיה דרך וביטחון, שהוא כל פעם יהיה עליו. הם לא לוקחים איתם חרבות שהם הולכים להרגיע את הסוסים. הדבר האחרון שהם חושבים עליו עכשיו זה שלמעלה על הר תבור יש איזה כמה יהודים, ישראלים. ושם למעלה אני יושב עם התלמידים בכיתה זין, לפני כ-27 שנה, ובעצמנו יבשים, כן, גשם לא ירד שם. ענן כבד. מדי פעם, מתח. אגב, שירדנו מהר תבור, ראינו מלא שנוליות, בעמק ישראל, למטה. אלינו לא ירד גשם. קצת, אתה מרגיש קצת רטיבות מהעננים שעוברים עליך, אבל לא, זאת אומרת, זה ענן ככה חולף, אבל לא ממש גשם. ועוד גשם יורד, והמחנה איבד שליטה. ברקים, רעמים, מסוסים משתוללים, מיהום השם. ברק עוד לא עשה שום דבר. עכשיו אומר לי אחד הילדים מכיתה זין, המורה, עכשיו אני מבין למה כתוב, זבולון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה. נכון שעד למה לא נתנו ציון לשבח לישכר? כי זה מובן מתוך הסיפור. אבל למה משבחים את נפתלי וזבולון, זבולון ונפתלי, על מרומי שדה? אני חושב אותו, למה? שואל את הילד. אז הוא אומר לי, הרב, תסתכל, הם לא רואים. כשברק אומר להם, תרדפו אחריי, והוא יורד לתוך הענן, הם לא יודעים למה הם רצים. הם יודעים מה קרה שם למטה? הם לא רואים. יותר מזה, אני מוסיף עליו, הוספתי להבתי מה שהוא אמר, והוספתי לו, אמרתי לו, תראו, ילדים, תחשבו, מה היה התמונה האחרונה שהם ראו לפני שאמרו קריאת שמע על המיטה? איזה וידוי הם עשו. עניינים מוכן למסור את נפשי לבוראי, ומחר בבוקר השכם. למה? המחנה הזה האדיר היה פה, רחוק, נכון? ככה, מאמצים את העיניים, מנסים ככה לראות, רואים מדורות, רואים מפה עד לפה מדורות, מנסים לעמוד. פה לא צריך לעמוד, לא צריך לראות. המחנה הגיע למרגל אותם. הסוסים כבר לא בגודל כזה. הסוסים בגודל כזה, וסופרים אותם, אחד לאחד. איזה דבר מפחיד יש למטה. עם התמונה הזאת הם הלכו לישון. ופתאום בבוקר יש וילון מכסה את המחנה, עננים, וברק אומר להם, תרדו! הם להעיז, אחרי שהם ראו מול מה הם עומדים, הם יודעים מה המשמעות של זה, הם מחרפים את נפשם למות. לרוץ לתוך ענן בלי שהם יודעים מה מחכה להם למטה. התמונה האחרונה הייתה מפחידה ביותר. אבל דבורה יודעת מהשקולות והברקים והרעמים, היא מבינה מה הקדוש ברוך הוא מנהל לו שם למטה. מי יצא לפניך? אז תרוץ כבר, אל תתן לו לעשות כל העבודה לבד. והנה, תוך כדי שהמדיינים מנסים לעצב את הסוסים ולעלות להרגיע ולהשתלט על המחנה, כרעם ביום בהיר נופל ברק נוסף. עכשיו אתם מבינים מה קורא לו ברק? גם הוא בא מן השמיים. היה שמו לפידות, אבל לאור הנסיבות הוא עוד ברק קדן שהקדוש ברוך הוא שלח. הוא אחרי השם. השם כבר שלח פרקים ורעמים וברד וגשם שוטף. ועכשיו מגיע ברק עם 10,000 איש איתו בצעקות מקפיאות דם. ומתוך הענן והערפל הם נכנסים פרש גזונט, כמו שאומרים ביידיש, לא רטובים, נחו כמו שצריך, ישנו בלילה כתוב, לא עבדו מ-4 לפנות בוקר להרגיע סוסים, לא נרטבו עד לשד עצמותם, ופשוט עוברים בלהט עם חרבות ומתיזים את ראשיהם וידם וגופם שכל מי שעומד נקרא בדרכם. מה קורה במחנה סיסרא? הם מתחילים להרגיש את הבעלה האיומה הזאת של משתלטים עליהם פתאום, בתוך זה גם הורגים אותם. אז הם מהר רצים, נכון? הם מנסים לרוץ למרכבות, לקחת חרבות, הרי הם לא ירדו עם חרבות. הם ירדו להרגיע סוסים. והם מנסים לעלות על המרכבה, והמרכבה רטובה, הם מחליקים בעצמם עם הבוץ ונופלים, עד שהוא מספיק להגיע חרב וכבר מישהו חתך לו רגל, ורצים אחד לאחד, מהומה אדירה. סיסרא תופס את העסק, מבין ביד עם מה קרה כמו, אפילו אם הוא יצרח בקולו העמוק מים המלח, פקודות אף אחד לא ימלא אותם, גם אף אחד לא יכול לזוז עם הסוסים, הם קשרו את הסוסים, לאן הם יברחו? והוא מבין היטב, בתור אסטרטג, שהקרב אבוד. מהרגע הראשון, הוא שומע את הצעקות המקפיאות דם, שהם רק ירדו מהער ונכנסו לתוך המחנה שלו, שהקרב אבוד, והוא מבין היטב שמה שיעשה ברק, זה ירדוף אחרי המרכבות, מה שישאר מהמרכבות. ומי שלא יהיה על מרכבה, הוא יעזוב אותו. אז מה עושה סיסרא? יורד מהמרכבה, רץ ברגליו. לאן? מנובל הזה? מזרחה. לצפונה. לאן ירוץ כל המחנה האדיר הזה? לכאן. לחרוש את הגויים. עכשיו בואו ננסה להבין מה מקומו של נחל קישון. מתי נחל קישון גורף אותם? הרי זה לא יכול להיות בשלב הראשון של הקרב. כי אף אחד לא היה מכניס מרכבה לתוך נחל. אילו אדם שוגע, הכניס את המרכבה לתוך נחל. למה? אבל אם אנחנו מבינים שזה קורה בשלב האחרון של הקרב, שהם במנוסה היסטרית, רק החלק האחורי של המחנה, כל החלק הקדמי כבר נטבח על ידי לוחמי ברק, החלק הזה שמתחילים על ידי צעקות להעביר מלחמה, והם מבינים, אז החלק האחורי עושה ויהפוכו ובורחים. וגם זה לא קל להם, כי הם בכל זאת להזיז מרכבה בבוץ זה קשה. אז ודאי לא להסתער, אז הם זורקים את הכלי נשק שהמרכבה תהיה יותר קלה, הם דוחפים אותה בעצמם, הם עוזרים לה. ועכשיו אפשר להבין שהם ייכנסו לתוך נחל קישון, כי הם רוצים לברוח כמה שיותר מהר, הם לא עושים את החשבון עכשיו איך נצא מהנחל בצד השני. אז הם מנסים אולי לשחרר את הסוסים ולברוח רק עם הסוסים, להשאיר את המרכבות, כל מיני, בהיסטריה, אדם בלחץ, הוא לא, הוא בחיים לא, הם מעולם לא תרגלו מצב כזה. לא נלחמים בגשם, לא זזים עם מרכבות בגשם. ועוד בפרט שבני ישראל דולקים אחריהם עם חרבות שלופות וצעקות. עד אליו כן, אבל הירידה תמיד היא קשה. כן, האזור הוא מישורי. ובאיזשהו מקום פה הם מנסים לחצות את הנחל, ועכשיו תראו איזה עיתוי מושלם. עד שהם בורחים, זה לוקח להם נגיד איזה כמה שעות, נגיד שעה, שעה ורבע, כל המרוץ הזה. שבר ענן מעל הגלבוע, ששכחנו לצייר אותו, הגלבוע שנמצא פה, שבר ענן מעל הגלבוע, מתנקז לאט לאט בוודיות של ניקוז נחל קישון, ומתפתח לשיטפון. והם שם למטה בנחל, מנסים לדחוף את העגלות החוצה, לשחרר את הסוסים, להעלות אותם לגדה השנייה, ובדיוק במקביל, ככה, הם באים מפה, השיטפון מגיע מפה, וכל המרכבות שהיו תקועות להם שם בנחל, מנסות לעבור לצד השני, נשטפות לים התיכון, בקלי קלות. כן? ואז מה שנשאר בברק לעשות זה לעבור לחסל את האחרונים, והוא מחסל אותם עד האחרון. ואז הוא מבין שסיסרא איננו. רואים שאת גופתו לא מוצאים בשום מקום. אז הוא מבין שהוא ברח. ואז מתחילים לחפש. אולי הוא היה כזה גבע קומה, אז רואים את העקבות שלו בבוץ. אפשר לראות העקבות, שירי פה.
קודם כל, אפשר מה שכתוב.
איפה גילינו את מה שכתוב? יפה. אז תראי, אני נסיים במשהו נחמד. בסדר? בגלל ששאלת. מילואים, כשסיימתי את ה... הייתי בשריון, סיימתי כבר, הזדקנתי, והשריון השתחלל, אז עברתי ליחידת מרצים בצבא, ואחת ההרצאות שהייתי נותן, זה הרצאה בעיקר למפקדים, לקצינים, שנקרא מיקום מפקד. מיקום מפקד. וכיוון שזה חבר'ה שכבר עברו השתלמויות וקורסים בנושאים צבאיים, אז שאלתי אותם, איפה צריך להיות מפקד במערב קלאסי? מה זה מערב קלאסי? אני רוצה לתקוף איזה כוח שנע לאיזה מקום, אז קודם כל אני רוצה להביא אותו, אני קודם כל בוחר את המקום הכי נוח לי לתקוף אותו. נגיד אני רוצה בסיבובים של, יש באחד הספרים של הלכי, הם מתארים איך הם ניסו להתנקש במקמילן, קראו לו, ניסו להתנקש בו, אז הם מחפשים את הסיבוב שיהיה להם הכי נוח, גם שיהיה להם מקום שרואים מתי הוא בדיוק עובר, המקום הכי, שהוא מעיט את הרכב, צריך להיות איזה סיבוב, נכון? ומה אם יש עוד כניסה לירושלים? מה יגרום לו לנסוע דווקא במקום שלי הכי נוח לתקוף אותו? אז צריך למשוך אותו לנסוע דווקא מפה. אז או לפוצץ איזה גשר שם שיאלץ אותו לעבור מפה, או לעשות פה איזה פעולת מרדף, איזה פעולת הסחה שהוא יתפתה לבוא דווקא מפה, ואז במקום שנוח לי, נהלום בו. כדי לעשות מערב קלאסי צריך שלוש כוחות. כוח מושך, כוח בולם וכוח הולם. שלוש כוחות. במקרה שלנו לא צריך כוח בולם. כוח בולם צריך במקום שזה כביש ישר, ומה יעצור אותו בדיוק במקום שנוח לי לתקוף אותו. אז אם אין משהו טבעי, אז אני צריך לעשות את זה. כמו גשר הדלום לא היה צריך, כי הגשר פוצץ, אז נחל לחיש בלם אותם. ואז לא נתנו להם יותר להמשיך. חיל האוויר הפציץ במלחמת השחרור. חיל האוויר הפציץ אותם, מה שהיה, אז חיל אוויר, שלושה מטוסים, ארבעה פייפרים, ששניים כבר נפלו באמצע הפעולה הזאת. אבל זה גרם להם להיכנס קצת לפחד, והם התחפרו. ומאז שהם התחפרו, מהפצצת האוויר המאולתרת הזאת, הם לא זזו משם. הם לא התקדמו יותר מטר. וכל לילה תקפו אותם, וכל לילה הטרידו אותם, לא נתנו להם מנוחה יותר. אז זה כוח בולם. פה לא צריך כוח בולם, כי הר תבור בולם אותם. זאת אומרת, זה שברק נמצא על הר תבור למעלה, לשם הם רוצים להגיע, והם הגיעו. כוח מושך מי היה? שבט יששכר, נכון? והכוח ההולם, מי זה הכוח ההולם? עכשיו בואו נשאל אותם קצינים, בואו תגידו לי. איפה צריך להיות מפקד במערב קלאסי? היחידה שלא הייתה בצבא, אני יודעת להגיד. מפקד חייב להיות בכוח ההולם. בשום פנים ואופן לא בכוח המושך. כי הסיכוי שהוא יוכל להמשיך אחרי שהוא משך הוא אפס. לא גדול. בדרך כלל הממם שהולך להתנדב להיות הכוח המושך, היא משאיר מכתב יפה לחברה ועוד מכתב לאמא. וחיבוקים לחבר'ה, אומרים אותם גבר גבר, והולך למשימתו, שמקווים שלא תהיה אחרונה. המפקד שצריך לפגוע במערב, במתוכנן, חייב להיות בכוח העולם, כי זה הכי יעיל, כי הוא יודע את הרגע שצריך לתת את הפקודה, לפרוץ, לתקוף, לשיקול דעת, להזיז את כל הכוחות, לדעת שהם באמת ממוקמים, שהכל מתפקד כמו שצריך, ואז להלום בבת אחת. שימו לב, אני אומר להם, דבר מדהים. ברק נמצא בשניהם. גם בכוח הבולם, גם בכוח המושך, וגם בכוח ההולם. זה מפקד ישראלי, כי זה לילה קודם. ביום קודם הוא הלך עם שבט יששכר ומשך אותם להר תבור, שזה נגד כל תורת לחימה, נגד כל היגיון, אבל הוא שולח את שבט יששכר לעשות משימת התאבדות, הוא נמצא איתם ביחד. כתוב, שרי ביששכר עם דבורה, וברק ויששכר כן ברק, בעמק שולח ברגליו. ברק עם ויששכר עושה, וזה מודגש, היא יודעת דבורה שיבואו מומחי צבא ויגידו, זה לא לפי התול. תורת הלחימה לא מחייבת כזה דבר, להפך, אוסרת שטות כזאת. מי נמצא למעלה בינתיים? דבורה עם נפתלי וזבולון. ברק גומר את היום לחימה הזה, עולה למעלה להר תבור. עולה ברגליו חזרה, הוא מחכה ליום המחרת, ומקבל פקודה לצאת לא בראש הכוח ההולם, אלא מי יצא בראש הכוח ההולם? השם ירד לי בגיבורים. מי שהתחיל ראשון לתקוף ולהלום במחנה סיסרא, היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. ברקים מן השמיים, אבני ברד, גשם שוטף, כן? וברק יוצא אחריו, וכן יאמר לו, נו, 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 לפני שיגמר, תעשה משהו. לפני ברק, לפי חרב, ברק רק הולך וגומר את המלאכה בחרבו. לעומת זאת, תסתכלו מה זה מפקד גוי. מבין מיד, אסטרטג מעולה, מבין מיד שהקרב אבוד, 1, 2, 3, 4, עושה מהר את החשבון, מבין שהקרב אבוד, בורח לכיוון השני. זאת אומרת, הוא מבין שהחיילים שלו יהיו הבשר תותחים שלו. הוא ירדוף אחריהם לכיוון, הם ודאי ירוצו לכיוון מערב, כי זה שם הם מכירים, זה המקום שהם באו ממנו, אז הוא בורח מזרחה וצפונה. בסדר? מנצל את העובדה שהחיילים שלו ימשכו עכשיו את הזמן, והם יהיו העיקר הדבר, המרכבות שלהם, והוא מנסה להציב את עצמו על חשבון חייליו. ברק שולח חיילים שלפי כל תורת לחימה, אסור לו להיות איתם. אל תעשה את הטעות הזאת, אל תהיה גיבור. תשמור על עצמך. עכשיו צריך להגיד, לאמר לזכותו של רפול, רפאל איתן, שאני בתור חייל בצבא, הוא היה רמטכ"ל, פגשתי אותו 5 פעמים. 5 פעמים. תראה שחייל פוגש רמטכ"ל, חייל פשוט, בכל מיני שלבים, הייתי חייל פשוט, אחרי זה בשריון, אחרי זה בטירונות, בשריון, בקורס קצינים, בלבנון, 5 פעמים. זה משהו לא יאומן. ואנשים מספרים עליו, אני לא פגשתי אותו יותר מדי בלחימות, אבל הוא תמיד היה במקום שמפקד צריך להיות, או מפקד לא צריך להיות. תמיד ראו אותו. תמיד ראו אותו. זה עולם אחר לחייל שהמפקד הולך לפניו. המפקד נמצא, אז סיפר לנו גם יצחק פונדק, יאריך ימים בטוב, יהודי בן 99, מפקד גדוד 53 של גבעתי, שסיפר על אחד הקרבות בבית דרס, שזה היה קרב מאוד מאוד קשה, הוא סיפר שהוא הגיע לאחד המוצבים שם, ונשכב בעמדות, והוא מסביר, זה היה כמו אש בשדה קוצים. המגד נלחם, הנגד נלחם, המגד נלחם. אם המגד לא נלחם, אז החיילים בורחים, נשברים. המגד נמצא איתם, זה רוח לחימה. ממי למדנו את זה? יש ברק. ברק לא שולח את יששכר להתווח, הוא איתם ביחד. חשוב לעשות את זה, צריכים לעשות את זה. גם יש לו הבטחה, נתתי בידיך. נתן אותו בידיך, אז הוא מחבק. לא כולם, לא כולם. נכון, התוצאות בהתאם, והביקורת בהתאם. והביקורת בהתאם. וכל מפקדי המבצעים ההם, את יודעת איפה הם היום. אז אני אומר, זה לקח חשוב מאוד, שואת למה צריך לספר את זה ולמה צריך ללמוד את זה? הנה, הנה לך תמונה, לעכשיו, להיום, בסדר? צהל של ימינו. בעזרת השם, בשיעור הבא, נלך אל ההשלכות, כן. נלך, לא, נתאר את יעל, יש את, מה עושה יעל? עד כאן, והיום.